התחלנו לעבור על העבירות שקשורות בשלמות הנתינה, ואני אחזור עליהן בקיצור. אמרנו שהעבירה הראשונה זה לא להגיש מנחה לשלושת היהלומים בשלושת דרכי הביטוי, וזה בגוף, על ידי קידות, בדיבור, על ידי, למשל, להגיד את התפילה של הרמיקה, או לתת איזה הלל, ובמחשבה להלל אותם, להריץ ללבכם את המעלות הנפלאות שלהם. כתוב כאן לפחות פעם ביום, אלו שלקחו נדרי מקלט, אתם לא רוצים את זה ממנה יותר מזה. הנדר השני זה להרשות למחשבה של השתוקקות להמשיך. כשאתם משתוקקים לדברים של החושים, אתם רוצים שיהיה לכם דברים. הכוונה למיין שהוא לא מרוצה במה שיש. ואתם נותנים להלך רוח הזה להמשיך. אחרי שתפסתם את עצמכם, הנדר אומר, אתם צריכים לעצור את זה. ושוב, אין שום סיבה להניח שזה פירושו שאסור ליהנות, מותר ליהנות. הכוונה היא פה להשתוקקות שמקורה בבורות, שלא מבינה מאיפה באה הנאה, משתוקקת לדברים מבחוץ, וזה מין מיינד כזה שהוא לא מסופק, וזה מנוגד למיינד של בודיסטווה שמחפש לתת. המדר השלישי שאמרנו זה מתן כבוד לאנשים שקיבלו את הנדרים לפניכם. הנדר הרביעי, אמרנו לענות לשאלות, אם שאלה נשאלת בכנות, חובתכם לענות בצורה מלאה ככל האפשר, ובצורה כנה. בקיצור, אתם לוקחים את האנשים ברצינות. כי הבודיסטווה הוא פועל למען היצורים וכל יצור חשוב לו. אתם לא חייבים להסכים עם כל רעיון, כמובן, אבל אתם בפירוש נותנים משקל למה שמגיע אליכם. ואמרנו שיש תנאים שבהם אתם פתורים. באופן כללי זה הנדר. מנינו את היוצאי דופן, על זה אני לא אחזור עכשיו. אמרנו, הנדר החמישי, אם מישהו מזמין אתכם, נותן לכם הזמנה כנה, להשתתף באיזה אירוע, אתם אמורים לקבל את ההזמנה. אתם אמורים לקבל הזמנות. אלא אם כן יש סיבות טובות למה לא, זה אם אתם חולים, או אם כבר קיבלתם הזמנה אחרת לאותו מועד, או שזה רחוק מדי ללכת, או מסוכן מדי ללכת לשם. או שאתם חושדים שהמוטיבציה שלהם לא תאורה, או שזה ימנע מכם לעשות חסד יותר גדול שהתכוונתם לעשות באותו זמן, וכך הלאה. זה היה מספר 5, מספר 6, כזה העבירה תהיה לסרב לקבל כסף או מתנות, שניתנים לכם בצורה כנה, ומנינו כאן גם כן את היוצאי דופן. המעניין הוא הראשון לדעתי, שאם אתם חושדים שאתם תפתחו אחיזה במתנה הזאת, והשתקקות למתנה הזאת, אז מותר לכם לסרב, כדי לא לרר אצלכם נגע רוחני. או אם אתם חושבים שהם התחרטו, או שאתם חושבים שזה גנוב, או אם זה עלול לגרום נזק, או שזה כבר הוקדש למטרה אחרת, או שאתם חושבים שאיזושהי תקלה תצוץ כתוצאה מזה שתקבלו את המתנה. מספר 7, ואחרון ברשימה הזאת, היה לסרב לתת דרמה למישהו שמבקש אותה בכנות, ואמרנו שההבדל בין זה ובין הנדר הבסיסי, זאת אומרת שאין לסרב לתת דרמה, שם זה היה רכושנות, בעוד שכאן המוטיבציה היא דבר אחר, דבר שאיננו רכושנות. אם אתם עושים את זה ממוטיבציה אחרת, אז אתם בנדר המשני. ושוב, איך זה קשור לנתינה? הבודיסטווה הוא לא מונע מאנשים דברים, הוא לא שומר לעצמו דברים, הוא לא מחפש להתנסה עליכם, מה שיש לו מחלק בחופשיות. ויש תנאים מתי אתם מנועים מלתת דרמה, והם מאוד חשובים, אם אתם חולים כמובן וכך הלאה, אבל הנושא של כבוד למורה הוא קריטי, כבוד למורה וכבוד לדרמה. אם התלמיד הוא לא מכבד את הדרמה ולא מכבד את המורה, אתם מנועים מלתת להם דרמה. אתם לא שופטים אותם בלבכם, אתם לא סוגרים את לבכם אליהם, אתם רק מפעילים את מיטב יכולתכם ליצור תנאים שבהם כן תוכלו לתת להם דרמה. אולי על ידי הסבר, אולי על ידי שצריך לחכות לפעמים, ולפעמים זה ייקח הרבה זמן. עכשיו אנחנו עוברים על נדרים שהם מנוגדים לשלמות של המוסר. מספר 8 ברשימה עכשיו. ומספר 8 הוא מאוד יפה. זה אם אתם פוגשים מישהו שחטא, מישהו שעבר איזושהי עבירה, שבר את נדריו, כל סוג של חטא או עבירה, מישהו שהוא לא מוסרי, העבירה תהיה לא לנסות לעזור להם, לא לנסות לפתוח את לבכם אליהם ולהגיע אליהם ולפעול למענם. והעבירה קורית אם אתם נמנעים מלעזור להם משום שאתם מתעצלים, או משום שאתם מחפשים לפגוע בהם, או מתוך כעס, ואתם פשוט מתעלמים מהם, או שאתם דוחים אותם בלבכם. זאת העבירה. את הבודיסטווה, הוא לא שופט את האנשים שנפלו, הוא מחפש לעזור להם. למה זה? הבודיסטווה מחפש לעזור לכל יצור ויצור, בלי יוצא מן הכלל. וגם אם מסתכלים מה עושים הבודות, הבודות הולכים ועוזרים גם לרשעים בגיהנום, נכון? אז הבודיסטווה מאמן את עצמו להיות בודה. אז אנחנו לא בית משפט למי שחוטא. אנחנו להפך, אלה שחטאו עוד יותר ראויים לחמלה שלנו, כי הם צברו עכשיו קרמה לסבול. אז אנחנו מחפשים כמיטב יכולתנו לעזור להם. ואתם זוכרים, הסדרה של הנדרים שאנחנו עכשיו עוברים עליהם, היא כנגד שלמות של המוסר. אז כאן יש מספר נדרים שמתייחסים לקשר שבין נדרי הנזירים ונדרי הבודיסטווה. במקומות שאולי עלולים להתפרש כסותרים. אתם זוכרים, דיברנו שבנדרי הנזירות יש כאלה שהם טבעיים, שזה כמו לא להרוג וכך הלאה, יש כאלה שהם איסורים שנקבעו מסיבות אחרות של הגודה. ולמשל, יש איסורים שנקבעו כדי לשמור את דעתם הטובה של הבריאות על הנזירים, כדי שיהיה כבוד לדרמה ולנזירים וכך הלאה. העבירה במספר 9 זה אם אתם לא שומרים על אותם הנדרים שנקבעו במטרה הזאת, כדי להביא לכבוד בעיני הבריאות לדרמה. אז בין אם אתם נזירים, בין אם אתם לא נזירים, אם אתם עושים דבר מה שעלול לגרום לדעה שלילית אצל אחרים על הדרמה, וכתוצאה מזה להרתיע אותם מדרמה, ולהרתיע אותם מדרך שעלולה לעזור להם, אז אתם עוברים את העבירה הזאת. אז זה לאו דווקא ספציפי לנזירים, זה לכולנו. זה מספר 9. 10? 10 אומר שאתם תעשו עבירה אם תפעלו בצורה שמביאה תועלת פחותה. מה זאת אומרת? פה נכנס ההבדל הזה שבין הכללים שהם טבעיים ובין האיסורים. פה זה המקום איפה שנזיר שהוא גם על דרך המהיינה ינהג באופן שונה מנזיר שהוא לא על דרך המהיינה. נתנו דוגמאות של השימוש בכסף, של השימוש בבד. אם יש לנזיר אפשרות לקבל כסף או לקבל מתנות ולהשתמש בזה למען אחרים, אז הוא חייב לעבור על האיסור שמונע ממנו להחזיק רכוש, כי יותר חשוב העזרה לזולת. למרות שכתוב בוינאיה, לא להחזיק כסף, לא להחזיק בדין, לא להחזיק רכוש בכלל. אם אתה נזיר ואתה גם על דרך הבודיסטווה, ומישהו מציע לך רכוש או כסף או תרומות שבהם אתה יכול להשתמש לתועלת אחרים, אתה חייב לקבל אותם, ואם אתה מסרב לקבל אותם כי הוינאיה אומרת אחרת, עברת את העבירה הזאת. זה כאילו מיועד לנזירים. אבל זה יהיה נכון גם לגבינו. גם אצלנו יהיו מצבים שבהם אתם צריכו לעשות בחירה בין לעשות משהו שהוא טוב ומשהו שהוא יותר טוב. בין לעשות משהו שהוא טוב אולי לכם, ובין משהו שיכול להביא ברכה להרבה אנשים. והנדר הזה, הרוח שלו אומרת, אתם צריכים תמיד להעדיף את מה שיביא הכי הרבה ברכה להכי הרבה אנשים. זה הרוח של הנבר. תמיד בוחרים את הדבר שיביא תועלת מרבית. וזה כלל מאוד טוב במקרה שיש לכם ניסוסים לבחור בין כמה דברים טובים שאתם יכולים לעשות. וזה עולה הרבה.
לדוגמה, שאלתם אותי האם רצוי לשים הקלטות של דרמה על האינטרנט.
זו שאלה טובה, כי זה לא בא בלי התלבטות. לפעמים אנשים מגיבים בצורה שלילית וצוברים בצורה כזאת קרמה שלילית. והיה צריך לשקול את התועלת כנגד הנזק. וכל אחד מחליט פה אחרת. אני הגעתי למסקנה שהתועלת הפוטנציאלית הרבה יותר גדולה מהנזק הזה. הרבה זמן לא שם את ההקלטות שלנו על האינטרנט. בדיוק מהשיקולים האלה. עכשיו הגעתי למסקנה שהתועלת תעלה על הנזק. אולי הגיעה בשלות מסוימת. ולמות שונים נוהגים בצורות שונות כאן. הרימפוצ'ה לא שם שום דבר על האינטרנט. הוא הלך הרבה יותר רחוק. הוא בכלל לא נתן הקלטות לאף תלמיד. הקליטו הכל, ויש ספרן ששומר את כל ההקלטות, ולא נתנו אותן. יותר מאוחר הוא הפשיר את זה קצת, אמר, אם היית נוכח בשיעור, אתה יכול לקבל את זה. וגם אחרי שרימפוצ'ה אמר, והלכת לספרן, הוא אמר, לא. והוא היה פוסק אחרון. למה ארץ מרשה לאנשים להקליט? רק לפני חודש הוא הסכים לשים משהו על האינטרנט, אחרי 20 שנה שהוא מלמד. וגם הוא אמר, טוב, תעשו מה שאתם רוצים כזה. כי אנשים ביקשו ממנו. גשלה שם הכל על האינטרנט. חוץ מלימודי הסוד ולימודי היוגה, שיש בהם הרבה מלימודי הסוד. אז זה שיקול דעת. כל מורה צריך לעשות, אלה הנדרים שמנחים. ואתה מחפש לעשות את התועלת המרבית. זה יכול להיות שההחלטה הנכונה בזמן א' היא כזאת, ובזמן ב' היא אחרת. כן, אז הנה יש לכם עכשיו כללים מנחים, והמחשבה צריכה להיות כל הזמן איך אני יכול להביא הכי הרבה ברכה, ולמזער את הנזק. זה המחשבה, כבוליסאפות. ולא תמיד ההחלטה תהיה קלה, ויכול להיות שבדיעבד תחליטו שאולי שגיתם בשיקול דעת, וזה בסדר, אז אתם מתאמנים ולרכוש מיומנויות. כן, אין מנוס מזה, אין מנוס מזה, אתם צריכים להתאמן. אני רוצה לחזור לנקודה שאמרתי אתמול, ואולי לא אמרתי אותה מספיק חזק. הנדרים הם לא בשביל שיהיה לכם נוח. הרבה מהשאלות שלכם הם נדרים דרים, אבל זה לא נוח לי וזה לא מתאים לי.
חשוב כאן שתשימו את הנדרים בפרספקטיבה של הטווח הארוך יותר. בהחלט צפוי שבהתחלה יהיה קצת קושי.
הנדרים הם לא בשביל שיהיה לכם
נוח ברגע זה.
המדרים הם כדי לאמן את עצמכם להפוך לבודה. ויהיו מקומות שהם בפירוש יגרעו לכם לאי נוחות. זה המטרה שלהם. המטרה שלהם זה לעזור לכם להתגבר בדיוק על הדברים שעוצרים אתכם. והמקומות האלה ירגישו לא נוח. אחרת אתם לא צריכים מדרים, אז אתם פה בודה. איפה שזה מרגיש לא נוח, זה בדיוק המקום שהנדר עובד בשבילך. זה בדיוק המקום שבו את מתחילה לשנות את ההתניות שלך ואת הרגילים שלך ואת האופן שבו אנחנו יוצרים לעצמנו סמסרה. והנדרים יהיו מקומות של שחיקה, שידרכו לך על יבלות או ייצרו צריכי יבלות. ואם את לוקחת אותם, את בפירוש תתמודדי עם קושי. זה חלק מהמשחק. הנדרים יוציאו אותך מסמסרה. הדבר האחר משקיע אותך בסמסרה. וכל פעם תהיה יותר קל. בכל הזמן לשמור על הכוונה, המטרה צריכה להיות תאורה, והמיומנות צריכים לפתח. 11. מספר 11 מדבר על שבעת הנדרים הראשונים של הפרטימוקשה, אלה שקשורים בגוף ואלה שקשורים בדיבור. הריגה, גניבה, ניאוף, זה של גוף, ואחר כך יש שקר, דיבור מפלג, דיבור בוטה ודיבורי סרק של הדיבור. שבעת הראשונים לא כולל את אלה של המיינד, את שלושת האחרונים. והנדר מספר 11 אומר שבתנאים מסוימים שהם מאוד יוצאי דופן, כשמגיע הזמן לשבור את אחד משבעת נדרי הפרטים מוקשה, כדי להביא תועלת יותר גדולה, אז אם לא שברתם, עברתם עבירה. ופה יש את הדוגמה המפורסמת של הבודה שמפליג בספינה, ויש שם אדם שזומם לרצוח את ה-500 אנשים על הספינה הזאת, והבודה יכול לקרוא את המיינד שלו, והוא בא והורג אותו מתוך חמלה עליו, שהוא לא יצבור את הקרמה של להרוג את ה-500 אנשים. עכשיו, פה אנחנו במקום מאוד מסוכן. כי זה נדר שאומר שבתנאים מסוימים אתם חייבים לשבור את נדרי הפרטי מוקשה. אז אנחנו נדבר על זה קצת, כי זה חשוב. למי מותר לעשות את זה? זה עכשיו כן רינפוצ'ה אומר. הוא חייב להיות בודיסטווה כבר מיליוני גלגולים. זה כבר בודיסטווה מאוד מתקדם. הוא כבר הגיע למושלמות בתרגול שלו. יש לו תובנות יוצאות דופן, יש לו ראייה יוצאת דופן, הוא יכול לקרוא מיינד של אחרים. יש לו מהקרונה. מה זה מהקרונה? חמלה גדולה. הוא בפועל ממש רואה את כל היצורים כילדים שלו. יש לו בודיצ'יטה. הוא רואה בבירור שאין שום דרך אחרת מאשר לשבור את אחד משיבת נדרי הפרטי מוקשה. ובפירוש לא מספיק אם הוא סתם אדם שעלה על דרך המהיאנה. זה לא נותן לו את הרשות לשבור את נדרי הפרטי מוקשה, אוקיי? מספר 11 חל רק על אנשים מאוד מאוד מתקדמים בדרך. ואם אתם עד לא אדם כזה, אז הנדר הזה כרגע לא חל עליכם. ורינפוצ'ה מוסיף ואומר, כדי שאדם יהיה לו מותר לעשות מעשה כזה, צריך שתהיה לו היכולת לקחת את התודעה של אותו אדם שהוא רוצח, ולהרים אותה לרמה יותר גבוהה מהרמה של קיום אנושי. לקיום יותר גבוה. בקיצור, זה רק חל אם אתם נופלים לקטגוריה הזאת, אם אתם מרגישים שאתם בקטגוריה הזאת. עכשיו, אם אתה פחות מבודה, יש מידה מסוימת של קרמה שאתה סובר פה. באמת, יש את החמלה הגדולה שהיא הרבה יותר גדולה, תועלת הרבה יותר גדולה מהנזק, אבל יש גם נזק. אז הבודיסטווה שעושה דבר כזה, במודע, מבין שהוא צובר פה קרמה שלילית, ושהוא יצטרך לשלם על זה, ולסבול בגלל זה, וברוב חמלתו הוא מוכן. הוא מבין את כל ההשלכות של זה, כאן ביחס לעצמו, והחמלה היא כל כך גדולה, והחוכמה היא כל כך גדולה, שהוא מוכן לקחת על עצמו את זה. אז יש פה כל מיני דוגמאות מהכתובים, למשל מישהו שהלך והרג הרבה ישויות קדושות, במשך הרבה זמן. אז האדם הזה צובר קרמה איומה, אז הוא היה צריך להפסיק בשבילו את הדבר הזה. האדם שרוצח צריך להיות מוכן ללכת לגיהנום כתוצאה מזה שהוא רוצח. זאת אומרת, החמלה שלכם צריכה להיות כל כך גדולה, שאתם מוכנים למענם ללכת לגיהנום. כי אם אתם רוצחים, זה מה שעלול לקרות. אם אין לכם חמלה כל כך גדולה, אז עוד לא הגיע זמנכם לשבור את הנדר הזה. כן. כן.
למה פה גם מנבל
500 שקלים, כלומר יש לי אופי שורות שחייהם אחת פעמים, חייהם חשובים,
למה
הקדושה הזאת ככה לה? בטח שזה גם בשבילם, אבל אני חושבת שההדגשה הזאת היא באה למנוע מאיתנו לשגות בכלל הזה, וצריך להבטיח שזה לא בא מאיזה רגע של שפיטה או נקמנות כלפי הבן אדם הזה. זה צריך להיות עם לב חומל ואוהב. ואנחנו בקלות יכולים לרמות את עצמנו, למצוא לעצמנו תירוצים. למה לשבור, למה לשקר כדי למנוע נעימות וכך הלאה. אתה צריך להיות מוכן לשים את עצמך על הקו. זו דעתי.
ויש כאן גם אספקט נוסף, והוא שברור לגמרי שאדם שעומד לרצוח, למשל את ה-500 איש על הספינה, עומד לצבור קרמה איומה. ואת הקרמה הזאת, הבודיסטווה מנסה לחסוך ממנו. לעומת זה, הקורבנות הפוטנציאליים של אותו רוצח, הם נמצאים בתהליך שהקרמה הזו מבשילה בשבילם. והיכולת של הבודיסטווה לקחת מהם את הקרמה הזאת מאוד מוגבלת. יש על זה הרבה סיפורים בספרות הבודיסטית. יש סיפורים, למשל, בתקופתו של הבודה, שבני שבטו הותקפו על ידי שבט אחר ועמדו בסכנת הכחדה, ואחד מתלמידיו הנאמנים והגדולים של הבודה, שהיה בעצמו בעל יכולות לחולל ניסים, אוסף אליו ומחביא כמה ילדים מן השבט כדי להציל אותם מידי הרוצחים, והוא מביא אותם אל הבודה ומחביא אותם בסביבה של הבודה. ואנשים אחרים באים ובורחים ומנסים למצוא הגנה אצל הבודה, והסיפור אומר שהם נרצחים, ולאחר מעשה הם מוצאים גם שילדים שהוחבאו שם, גם הם מתו בעצמם. וזה להמחיש את העניין הזה שהבודה או בודיסטווה לא תמיד יכולים לקחת את הקרמה שכבר מפשילה. לעומת זה, לגבי הרוצח, הם עומדים למנוע ממנו קרמה איומה. צריך לזכור שכשאנחנו מסתכלים בעיניים הרגילות שלנו על מצב, עיניים שלא מבינות קרמה וסיבתיות היטב, ההחלטות שלנו תהיינה בדרך כלל שגויות. והסיפור הזה בא למשל להמחיש לנו את ההבנה הזאת של הבודיסטווה.
את שואלת למה לקחת אליי סבל של אחרים? הרי זה רק יוסיף לסבל שלי.
האם את יכולה לסבול את הסבל של האחר? את יכולה לרצות לקחת מהם את סבלם. אבל זה לא אותו דבר. כשאת רואה למישהו כואב, מישהו שבר רגל, ואת מזדהה עם הכאב שלהם, אפילו ילד שלך שאת מאוד אוהבת, אבל זה לא כואב לך כמו שזה כואב להם. זה לא אותו דבר. ההזדהות והרצון לקחת את הסבל, הם עצמם לא סבל. תסתכלי טוב, תראי שהם לא. אבל הרצון שלך לקחת מהם את הסבל, הוא זה שיביא את הברכה לך ולהם בסופו של דבר. הנכונות שלך לקחת את הסבל, זה בדיוק מה שמייצר את האושר שלה, את הבליס שלה. זה קצת כמו האחות הרחמניה שעובדת עם חולים קשים, והיא רואה אותם סובלים, והיא רוצה לעזור להם, וליבה נפתח. הלב הנפתח הזה זה כבר לא סבל, זה משהו אחר. חמלה זה לא סבל. תסתכלו טוב. אז דיברנו על המצב היוצא דופן שבו הבודיסטווה מחויב לשבור את אחד מנדרי הפרטי מוקשה אם מתחייב המצב. דיברנו למי מותר לשבור ואמרנו שזה כל כך גבוה שצריכים לבדוק היטב אם אתם ברמה הזאת. אז יש פה פירוט את מי מותר להרוג. למי מותר לגנוב, למי מותר לשקר. יש פה למשל, מתי מותר לנזיר להיות במגע מיני. שזה יהרג ובעל יעבור אצל נזירים, כן? יש שם תיאורים. מישהו מאיים להתאבד או דברים כאלה. אז קודם הוא חייב להחזיר את הגלימה לפני זה. יש סיפור מאוד יפה על האמא של מאסטר וסובנדו ומאסטר הסנגה שהייתה נזירה. והיה לה ויז'ן שהם יהיו לבנים, אז הם יהיו מנהיגי הדור, והיא אמנם פשטה את הגלימה, וילדה שני בנים. יש מה שנקרא דיבור מפלג. זה חלק מהרשימה של השיבה, נכון? מתי מותר לעסוק בדיבור מפלג? אף פעם. כי זה חוזר אלינו, זה חוזר אלינו בצורה קשה. אבל יש פה למשל יוצא דופן, אם אתם רואים מורה שהוא שרלטן, שהוא גורם נזק גדול לתלמידים שלו. ואתם רואים את זה בבירור ואתם משוכנעים. ואתם כזה בודיסטווה גבוה שיכול באמת לראות דברים נכוחה שיש לו פרמנה. אז מותר להפריד בין התלמידים האלה והמורה שלהם. אז אתם אפילו חייבים לעשות את זה. מתוך חמלה כלפי מי? המורה השרלטן. אז אתם צריכים לא לשפוט את המורה השרלטן. לאהוב גם אותו. אבל זהירות, זהירות, זהירות. וצריך לזהר במה שאנחנו רואים כמחלקות בין מורים וחכמים גבוהים. אנשים רואים, הלמה הזה מתווכח עם הלמה הזה, שניהם למות גבוהים, שניהם מכובדים, אחד סותר את השני, אחד מתווכח עם השני. אז התגובה הראשונה שאנשים אומרים, אוקיי, אני לא מבין בזה, אני בחוץ, אני לא מתערב, אני לא מבין בזה. זה טוב, אם זה כל מה שאתם יכולים לעשות, זה טוב. לא להיכנס, איך אמרה פעם בחורה שהכרת, אני לא מכניסה את הראש שלי בין הרים גבוהים. אז זה דרך אחת. אנחנו לא ממש מבינים מה קורה. לעמוד גבוהים שחמלתם גדולה ויש להם חוכמה עצומה, לא כל מה שנראה לנו לעין זה מה שהם עושים. אנחנו לא יודעים מה הם באמת עושים. והרבה פעמים יש להם מטרות הרבה יותר גבוהות וחשובות שמושגות באופן כזה שלמראית עין נראה כמחלוקת. אני אתן לכם דוגמה שפעם גשם מייקל נתן לנו. הוא עבד הרי בחברת יעלונים. הוא היה אחראי על הקנייה של היעלומים, והם היו קונים אותם ושולחים אותם ליצרני התכשיטים השונים שהם מזמינים דרכם. ויש יצרן תכשיטים אחד כזה שנקרא B בי, שלושה בי, שהם מאוד יוקרתיים, הם רק עוסקים ביהלומים הכי לבנים, הכי גדולים, הכי. זה מאוד יוקרתי כזה. לעומתם יש רשת באמריקה בכל המולים, יש זיילס, אלה סוחרים יהלומים שמאיכות פחותה. ויום אחד הוא רואה חבילה שמיועדת ל-BBB, ושעסק במשלוח כתוב את הכתובת של זיילס. וזה חברת יהלומים, כן? סוגרים את כל השערים, כל האמצעי בטיחות, כל האזעקות, משהו קורה פה, מישהו פה מועל, הכל נסגר. הלכו ועשו חקירה, מה קרה כאן? חזרו, אומר, מייקל, הכתובת של BBB והכתובת של זיילס, זו אותה כתובת, זו אותה חברה. זה רק ליצור את העניין של הציבור. זה מה שסוחרים עושים, אתה רוצה את זה או את זה? מעמידים אותך בפני הבחירה, ולא נשאר את האופציה השלישית שאתה לא רוצה לא את זה ולא את זה. אתה לא צריך לא את זה. אז אנחנו לא יודעים מה עושים על עמוד כשהם במחלוקת. יש עכשיו בין הטיבט עם כל מיני מחלקות על כל מיני פרקטיסס. אנחנו לא יודעים מה קורה שם. אז להישאר עם מיינד טהור. דיבור בוטה. אם זו הדרך היחידה למנוע ממישהו לעשות נזק גדול, אז לפעמים צריך לעשות את זה. אותו דבר דיבורי סרק. יש מצבים של דיבורי סרק, אין הדבר הנכון לעשות. עם הורים, עם חולים, עם אנשים שהם באבל, יש אנשים שצריך לשמח אותם. אז הנדר המאוד מסוכן של לשבור את שיבת נדרי הפרטי מוקשה. ומעניין שנדרי הבודיסטווה כוללים נדר כזה, שיש מצבים שבהם אתם חייבים לשבור. ואני הייתי רוצה להוסיף מדברי גשם מייקל רוד. הוא אומר שבמצבים כאלה, זה נראה כביכול שאתם שוברים את הנדר הנמוך יותר, למה הנדר גבוה יותר, הוא אומר, אתם לא ממש שוברים אותו, אתם מקיימים אותו ברמתו הגבוהה יותר, במובן הגבוה יותר שלו, שבו הוא מביא יותר ברכה ליותר אנשים. למה הפרדנו שיבת נדרי הפרטי מוקשה משלושת האחרונים שקשורים במחשבה? בגלל שאין שום סיבה בעולם לעולם לעבור את השלושה האחרונים. אין שום סיבה בעולם שיכולה להצדיק לעשות את שלוש העבירות של המחשבה. אין שום סיבה להתחיל פתאום לאמץ ראייה שגויה, או להתייחס בחמדנות לדברים. במחשבה זה צריך להישאר טהור תמיד. אין שום סיבה בעולם לעבור את אל.
האם נרשום נדר כזה ביומן? כן, בהחלט.
תרשמי אותו ביומן שלך. כל הנדרים אתם עושים מעקב, כי אתם צריכים להכיר את כולם. ומי יודע, ביום אחד אולי תגיעו לרמה.
אפשר כאן להשתמש באסוציאציה חופשית.
תסתכלי על כמה את קרובה את לשבור את נדרי הפרטי מוקשה, למשל, ומה היו המניעים שלך. אין אף פעם סיבה לשקר. אבל לא חייבים להגיד כל דבר לכל אחד כל הזמן. אתה לא כזה מספר איפה מגרד לך לכל אחד. אתה צריך להבין שגברת קרמה לעולם לא נחה. אם אתה יודע שאתה אומר דבר שקר, אתה שומע את עצמך אומר אותו, זה יגרום לך סבל. זה ברמה שלך, עוד לא מדובר על היצורים. אם אתה צובר קרמה שלילית לעצמך, אתה עוצר את עצמך מלהגיע להערה ולעזור ממישהו אחר, באופן אולטימטיבי. אז אתה צריך למצוא דרך, לא לשקר ולא לפגוע. יש סיפור יפה שכולם דאס, שהיה אחד המורים הראשונים שלי, מספר. הוא בא לאשרם בהודו, איפה שהיה הגורו שלו, והוא מאוד אהב את הגורו, והיה לו המון כבוד והרצה לגורו. ובאו עוד אנשים שרצו להיות עם הגורו הזה, באשרם הזה, והגורו אמר לו, אתה צריך ללמוד לאהוב את כל האנשים האלה. טוב, נלך ללמוד לאהוב את כל האנשים האלה. הוא הלך להסתכל על האנשים האלה, והיו ביניהם רמאים ובטלנים, והיו לו כל מיני שיפוטים על כל מיני אנשים. אז הוא אומר, איך אני יכול? זה מתנהג בצורה כזאת, וזה עושה דברים איומים. איך אני יכול? אז הוא חזר ללמה. ואני לא יכול לשקר. אני רואה את כל הדברים האלה. אז הוא אומר לה, עכשיו, אני אתן לך רואה חדשה. רק תגיד אמת, ותאהב את כולם. אסור לך לשקר, ואתה חייב לאהוב את כולם. האנדרים ישים אתכם במקום הזה. האנדרים ישים אותך במקום הזה שבו אתה חייב להתעלות. בגלל שלקחת נדרים, ואז תתעלה. מספר 12 מדבר על צורות של פרנסה. אתם זוכרים, אנחנו עדיין בנדרים שקשורים במוסר. אז מספר 12 מדבר על פרנסות שאם אתם עסוקים בהם, אתם עושים עבירה. אז כאן מדובר לא על מקצועות ספציפיים, אלא על סוגי התנהגות באופן שבו אתם עובדים. אז למשל,
אם אתם מתחזים למישהו קדוש בתקווה שאנשים ייתנו לכם דברים, זה נקרא בטיבטית צולצ'ו, שזה באופן כללי יותר העמדת פנים והתחזות.
אם אתם משתמשים בעמדת פנים כדי להתפרנס, אנשים כותבים ברזומה כל מיני דברים. אם העבודה שלכם כרוכה בחנופה,
בטיבטית קעסק.
אם העבודה כרוכה בלזרוק רמזים כדי לפתות אנשים, אתם לא משקרים אבל אתם זורקים איזה רמז,
זה נקרא בטיבטית שוקלונג.
מה שקשור בהטרדה, אם אתם צריכים להטריד אנשים כדי להתפרנס.
אם אתם משתמשים בכוח להוציא מהם דברים, או אתם דורשים מהם משהו שאין בכוונתם לתת, זה נקרא טופקי ג'רווה. אם אתם משתמשים בפיתויים, נותנים משהו קטן בתקווה לקבל חזרה משהו גדול, זה נקרא ניפן יצול.
או אם אתם צריכים לפגוע במישהו כדי להתפרנס, כמו קצב, או כמו דייג, או כמו סוחר אלכוהול, או כמו סוחר בבעלי חיים. בשביל הבוליסת המסחר בבעלי חיים הוא עבירה. מסחר במשי הוא עבירה. בייצור המשי, דורגים טובים. לוקחים את כל הגלמים, טובלים במים רותחים, ואז מייצרים משי. כשאת משתמשת במשי, את תורמת לדבר הזה.
מאסטר בודי בדרה דן במקרים כאלו. והוא מזכיר מסחר באלכוהול, בכלי נשק, במשי, בבעלי חיים, חפירה באדמה או חריש, יש לו שום דאגה לבעלי החיים ששוכנים שם, וכדומה. בקיצור, כל עיסוק שפוגע באחרים.
יוצא מן הכלל כאן, אם אתם שקועים במין עיסוק שכזה, ואתם עושים מאמצים לצאת ממנו, אבל עוד לא הצלחתם לצאת, אז זה בסדר. אז פה נותנים דוגמה, למשל, של אישה שעוסקת בזנות, מה הבעיה עם זנות? שהיא מפתה אנשים. אז היא מבינה שזה לא טוב, והיא נלחמת לצאת מהמצב הזה, ועוד לא הצליחה לצאת מהמצב הזה, אז משהו אחר. אבל היא צריכה לעשות מאמצים לצאת מהמצב הזה. וכמובן, אם אתם עוזרים למישהו לצאת ממצב כזה, אתם צוברים הרבה חסד. 13. מספר 13, אנחנו עדיין בשלמות המוסר, זה להתנהג בצורה שהיא פרועה, או משולחת רסן, או קלות דעת, או פזיזות. ופה הכוונה למסיבות פרועות, או דברים כאלה. עכשיו, אצל נזירים בכלל מדובר על לא לרקוד ולא לשיר וכך הלאה. מכיוון שבאופן כללי זה מאוד מפריע למדיטציה. הנזירים באים היאנה, שמסעת נפשם זה ללכת ליער בשקט, ולשקוע עמוק בריכוז עמוק, כל התנהגות כזאת מוציאה מריכוז עמוק. אז זה לא שיש משהו רע בריקוד או במוזיקה מצד עצמם, אלא שזה מפריע למדיטציה.
אבל גם מי שלא נזיר.
מדובר בלהיות במצבים שבהם אנחנו משלוחי רסן, ואז אנחנו לא שומרים על המוסר. אז לא ליפול למעשה אלה. החוק הזה כולל את כל ההשתתות שהיא לשם השתתות. כבר לא יכולים לעשות את זה יותר. מה יוצא דופן כאן? אם אתם עושים מאמץ לעצור התנהגות כזאת, לפעמים מתאים להשתתות כדי לעזור למישהו שהוא באבל למשל. לצנאי בית חולים. כאלה שבאים לעשות את זה כדי לשמח, ואז זה משהו אחר. אז זה למטרה טובה. אם אתם משתמשים באמצעים תיאטרליים כדי להרחיק מישהו מרע, זה טוב. אז זה שימוש טוב באמצעים תיאטרליים. או כדי ליצור סביבה יותר טובה, או כדי למשוך אנשים לדרמה.
זה גם בסדר.
עכשיו, אצלנו אנחנו אומרים, אלא אם כן הלמה מרשה. והרבה פעמים כשזה מועיל לתרגול, אז הלמה מרשה ואפילו אומר. ואנחנו עושים מסיבות, ועוד איזה מסיבות. אין שום רע בצחוק. להפך, צחוק זה נפלא. אם תראי את הנזירים, תראי את הדלאי למה, הוא צוחק, צוחק, צוחק. הומור זה נפלא, אין שום בעיה. מדובר פה בהשתתות שהיא לשם השתתות. זה לא שלא טוב לצחוק או לשחק או כך הלאה, ההפך הוא הנכון. הרעיון הוא שאתם לא מכניסים את עצמכם למצב שבו אתם משולחי רסן, אתם לא מודעים להתנהגות שלכם ואתם עלולים לשבור נדרים. וליצור רושם שלילי אצל אחרים כתוצאה מכך. 14 כלל מאוד חשוב. 14 כלל שאם אתם הולכים לאנשים שמתרגלים מהיאנה, שמתרגלים להיות בודיסטווה, ואתם אומרים להם שהבודיסטווות אמורים לדחות את הנרוונה שלהם כדי לעזור לאנשים בסמסרה. זאת תהיה עבירה. וזה בא לתקוף שגיאה רווחת. כזאת שאומרת, הבודיסטווות, אפילו אם הם יכולים להגיע לנרוונה, הם דוחים בכוונה כדי לעזור ליצורים בסמסרה. זה לא נכון. זה לא נכון. הבודיסטווה מחפש לעזור לאנשים בסמסרה, הוא מחפש את הדרך המהירה ביותר לעזור לאנשים בסמסרה, והדרך הטובה ביותר לעזור לאנשים בסמסרה זה להגיע להערה של הבודה. אז בוודאי שזה מנוגד למטרות של הבודיסטווה לנסות באיזשהו אופן לדחות הערה. לא להגיע לאושר המרבי כי איכשהו זה יעזור למישהו. זה לא נכון. מה שכן נכון זה שהבודיסטווה מחפש להגיע להערה מלאה, והוא לא ילך לנרוונה שאנחנו קוראים הנחותה, שהיא רק בשביל עצמו. וכשמגיע מצב שיש לו כבר את הרמה הגבוהה שהוא יכול לעבור לנרוונה הנחותה, הוא אז ממשיך לתרגל כדי להגיע להערה מלאה. אבל אם אתם באים למישהו ואתם אומרים, אוקיי, בודיסטווה, אל תשתפו לנרוונה, זה שגיאה. אז אתם מתאים אותה. גם שהגיע להערה, מה הוא עושה? הוא מופיע בסמסרה.
ישות מוארת יכולה לייצר מספר אינסופי של מופעים שיכולים לעזור לאחרים.
הבודות כל הזמן מופיעים כדי לעזור ליצורים בסמסרה, הם לא זונחים את היצורים בסמסרה.
למעשה הכתבים אומרים שהבודות בעצם מעמידים פנים שהם חוזרים ונולדים לתוך מעגל חיי הסבל, אלא שבניגוד ליצורים רגילים הנאלצים להיוולד למעגל חיי הסבל, בגלל קרמה ונגעים רוחניים, הבודות עושים זאת מתוך בחירה, והם עושים זאת בשמחה, שנובעת מחמלתם הקדושה, מתוך מניע בלתי מאוסן, לעזור לאחרים.
זה הדרך הטובה ביותר לעזור ליצורים, זה על ידי שאתם קודם כל מגיעים להערה, ואז אתם יכולים לעזור להם באופן האולטימטיבי. איך תגיעו קודם כל להערה? על ידי שאתם שואפים להביא את כולם להערה. 15, קשור עדיין למוסר, זה נדר ש... בו אתם עושים את העבירה אם אתם לא עוצרים שמועות דיבה עליכם. מישהו מתחיל להפיץ דיבה עליכם או השמצה עליכם. בין אם ההשמצה צודקת, בין אם היא לא צודקת. אתם כבודיסטווה והיכולת שלכם לעזור לזולת נפגמת אם מישהו מוציא עליכם דיבה. התפקיד שלכם זה לעצור את הדיבה הזאת. דיבה, השמצה, כל דבר שיגרום לאנשים לפקפק ביכולת שלכם לעזור להם, התפקיד שלכם כבודיסטווה, שחמלתו גדולה, היא להתמודד עם זה, להבהיר את המצב ולעצור את זה. הסיכוי הוא, אם אתם באמת בודיסטווה, שהשמצה אין לרגליים, ושאנשים פשוט לא מבינים את מה שאתם עושים. אבל יכול להיות שמעדתם, ואנשים עכשיו עושים איזה עניין ומתחילים להשמיץ אתכם. גם אז... זה פוגם ביכולת שלכם להמשיך לעזור לאנשים, ותפקיד שלכם לבלום את זה. לא בגלל השם שלכם, אלא בגלל היכולת שלכם לעזור לאחרים. להבהיר את העניין ולהקטין את הנזק, כי אחרת היכולת שלך נפגמת לעזור לגרועים. אז אולי המקום לקום ולהתוודות, נגיד נכון, מעדתי וזהו. ולעצור את הרע, את הגל האחור שמונע ממך לעבוד. ומה שמתאים לעשות אז. לא תמיד את יכולה להצליח, אבל תפקידך לנסות. ולפעמים את מגיעה למקום שככל שאת מרבה על זה נלל, את גורמת יותר נזק מאשר תועלת. כי אנשים מתמקדים במשהו שהשלכה שלילית שלהם, וכתוצאה מזה נגרם עוד יותר נזק. דרך הטובה ביותר זה לעשות הרבה טוב בעולם. אז זה היה 15-16. 16 גם נדר מאוד מעניין. העבירה מספר 16 זה אם יש מצב שאתם כבודיסטווה צריכים לעזור למישהו על ידי שימוש באמצעים דרסטיים. מגיע הזמן לצעוק על מישהו או לסלק מישהו. אם אתם נמנעים משימוש באמצעים האלה, אז עברתם את העבירה הזאת. זה יהיה להם מאוד לא נעים, וזה קשה ליישם את זה, כן? זה לא נעים ליישם את זה. לפי המצב, אם האמצעי היחיד שאת יכולה לעשות זה לבלום מישהו בכוח, אז זה מה שאת צריכה לעשות. ואם את נמנעת, אז כי את חוששת, או כי לא נעים לך, או כל מיני שיקולים כאלה, וזה לא עוזר להם. אז מה עבר את העבירה? זה מסיים את שיעור 7.
וחמה ולבנה היא עדויה, ופנינים של כל חסד הם רצה, ולמי ירחנה ולהגישנה, כדן של אדנת אהבה, ולמי ירחנה ולך הגישנה, שגן של עדנת הערה, עום ייתנו בך, לא תזכה כל בריאה, בעולם שכולו טוב.
אבן גורו רתנה מנדלך המיית הים.
מכלולים של חסד וחוכמה, ובכך לא יזכו בגופים נשכבים אשר משני אלוהים נובלים, ובכך לא יזכו בגופים נשכבים אשר משני אלו הם נוברים.
תפילת הבודיסטטווה.
הלוואי שכל היצורים באשר הם נמצאים יזכו להיות מאושרים, יזכו להיות חופשי, וכל מחשבותיי, כל מילותיי, כל מעשיי בעולם, מי ייתן, מי ייתן, יביאו קץ לסבלם, וכל מחשבותיי, כל מילותיי, כל מעשיי בעולם, מי ייתן, מי ייתן, יביאו קץ לסבלם.
אז תשמחו, זה דבר מדהים ונפלא. אתם יושבים כאן ולומדים בבית ספר לקדושים, איך להיות קדושים. זה מה שזה. זה למה שתגיעו אם תשמרו את הדברים.